איזה עמוד זה, אתם זוכרות? למתת. התחלנו את הפסקה הזאת, נכון? סיימנו אותה? אי אפשר להבין את פגיעת הרצון של האדם בכל פעיר חופשו. אי אפשר להבין אותו. זאת אומרת, זה משהו שמעל לכל הבנה. הכוח, האנרגיות, העוצמה, המפעל של הרצון של המין האנושי, אי אפשר להבין אותו, אלא יש רק אפשרות אחת. להסתכל על החיים, להבין אותו בתור ניצוץ אחד מהשלבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל ההוויה כולה. הופעת רצון ריבון כל העולמים ברוך הוא. וכשאני רוצה, איך אפשר להבין את הרצון? כשאני מבין, כשאני מרגיש, אז יש בי כישרונות שאלוקים נתן בי. אבל ההבנות שלנו והרגשות שלנו וכל כוחות החיים שלנו בסופו של דבר הם מוגבלים. יש לנו דבר אחד שהוא לא מוגבל. בשביל לכתוב את השורה הראשונה, זה אי אפשר להבין פגיעות הרצון של אדם בכל פרק חופשו, צריך מה? צריך להתבונן באנושות, צריך להתבונן בהיסטוריה, צריך להתבונן מה עושים בני האדם. בתולדות המאבקים, מאיזה צרות אנשים נחלצו, מול איזה קשיים התמודדו, איזה חלומות היו להם, איך הם שינו את העולם, איך הם מצליחים לעשות כאלה דברים. בכל תחומי החיים אנחנו מדברים, בטח בקודש. אבל בכל תחומי החיים, בכל תחומי החיים אנחנו רואים מה זה רצון. וזה לא הגיוני, זה משהו שהוא הרבה מעבר לכל מה שקיים פה. היכולת היחידה להבין אותו, זה שאלוקים רוצה. זה ניצוץ מהשלהבת הגדולה. יש מדורה ואיזה זיק אחד של אש, מהאש הגדולה הזאת, מתגלה דרכך. כשאת רוצה, את בעצם אלוקים רוצה. וזה עובר דרכך. את איזה ענף. מתוך הרצון האלוקי, שבעצם כשאנחנו בורא אותך, הוא בורא את רצון, את כוחות רצון. מה תעשי עם כוחות הרצון? האלה, זה כבר המשך השורות הבאות. בהתקדשותו של הרצון, הרי הענף דומה לשורשו הגדול, יונק ממנו מתחבר אליו, הוא מתמלא מאורו שפעת חייו, ומתמלא אותו המילוי הנצחי והשלם שלו. ובעתק הרצון הפרטי, מה זה עתק? יעתק משם הערה. יעתק זה כמו להתנתק. יש בים המלח מצוק העתקים. אתם מכירות? איפה שכל... לגדות ים המלח יש מצוק. נחל חבר, נחל ארוגות. זה פעם היה מחובר, ואז השבר הסורי-אפריקני הפריד. אז יש צוקים מצד ימין, מזרח ומערב. העתקים זה התנתקות. בעתק הרצון הפרטי, בהשתקעותו, בהקטנות והפרטיות של השוויה החלקית שהוא אסור בה, הרי הוא מנתק את רצונו עם כוח החיים שלו, הוא מביא בזה אפסיות, חלישות כוח וחשיכה על מהותו היותר פנימית של עצמיותו, שהוא רצונו שהוא כבודו. אנחנו נשנה את הסדר, נתחיל ברע ונסיים בטוב, בסדר? בהעתק הרצון. אני רוצה לרצון שלך, מכילה שאני מדבר עליך, אין לרצון שלך שכל. גם לרגש שלך אין שכל. גם לדמיון שלך אין שכל. לך יש שכל. אבל הרצון שלך אין שכל. נכון? את מרגישה משהו. לפעמים, את יודעת זה לא הגיוני. טוב, אז אני לא מרגישה. את כן מרגישה. נכון? חם לך, את מסתכלת במתחום, קר לך, את מסתכלת במתחום, את רואה 40 מעלות. אבל כפו לי! אבל 40 מעלות. בסדר. את מרגישה שכפו לך, בשכל את אומרת חם, הגוף שלי רותח. יש כאלה דברים. יש דברים, מותר, הרגש... אנחנו רוצים להגיע למצב שלם, שהרגש והשכל והדמיון והרצון והכל באותו מקום, ולא תמיד זה ככה. לא תמיד זה ככה, צריך עבודה בשביל זה. כוחות החיים מופיעים אותך בלי לקבל אישור מהשכל. מבינה, יש הרבה דברים שעובדים בך בלי שאת יודעת איך. מה למשל? הכל למשל. את יודעת איך הכבד שלך עובד? הכבד שלך עובד בצורה מדהימה, גאונית. שלא תאומן. מערכת החיסון שלך עובד בצורה של סופר הייטק. את יודעת איך זה עובד? לא, וזה מתפקד חבל על הזמן. מערכות הגופניות שלך מתפקדות חבל על הזמן, בלי שהשכל יודע להסביר איך זה עובד. הגוף הוא בריא, וגם הנפש היא בריאה. כן, בעזרת השם, אלא מה? שיש לנו סרב, והשכל אנחנו לא חיה, אנחנו רוצים לקדם את עצמנו, לרומם את עצמנו. מי יעזור לנו לקדם ולרומם את עצמנו? השכל. מה זה השכל? השכל זה מה שאת חושבת, מה שאת לומדת, תורה. זה מעלה לך את השאיפות משנה. השכל הוא, הרבה פעמים הוא לא מתאים למה שאת מרגישה. זאת אומרת, לא כמו מה שכתוב בספרים, הם כתוב לך בלב. בספרים כתוב לחכות 6 שעות בין בשר לחלב, או אם יש לך מנהגים אחרים, ואת היית נורא רוצה עכשיו לשתות כוס קפה, כי את עייפה ואת רוצה להיות מרוכז בשיעורים. וזה, יש פערים. ואת הפערים האלה צריך לדעת איך לתקן. אבל הרצון בקיצור, אלוקים רוצה, ואת רוצה, אם את צדיקה את רוצה, ואם את לא צדיקה את רוצה. את רוצה כל הזמן, זה החיים שלך, רצון. הרצון שלך אין שכל, יש לך איזו אנרגיה כזאת של דוחפת אותך. יש איזה כוח בתוכך, כוח אלוקי, זה הנשמה שלך. שדוחף אותך לרצות דברים, בהעתק הרצון הפרטי, בהשתקעותו בהקטנות והפרטיות של השביעה החלקית שהוא אסור בה. מה זה שביעה החלקית שהוא אסור בה? מה את באמת? מה אני באמת? אני יותר אמיצי לדבר עליהם. מה אנחנו באמת? אנחנו הופעת כוחות אלוקים, זה מילים, בסדר? וכל עוד זה מילים, זה לא יעזור לשום דבר. השאלה איך אני חווה את המילים האלה, איך אני מרגיש את המילים האלה. אבל המילים האלה נכונות גם אני לא חווה ומרגיש אותם. אם את מאמינה במי שכתב את המילים האלה, אם את סומכת אליו, אם את פותחת בו, אם את מרגישה שזה מתכתב עם כל מיני תחושות שיש בך, את אומרת, וואלה, יש בי איזה תחושות כאלה הרגשות. אז כשאדם לוקח את עצמו ומנתק את עצמו מהשורש שלו, זאת הבחירה החופשית שלנו. אין לך בחירה חופשית אם יהיה לך רצון או לא יהיה לך רצון. זה לא עובד. יש לך בחירה חופשית מה להיות, איך להתנהג. וכשאני מתנהג, כשאני חי, כשאני מבין את עצמי בעיקר, מבין את עצמי, חושב, שאני משהו בודד, תלוש, אני אסור בשביעה חלקית, נכון? אסור זה כמו בית האסורים. אני כבול. שביעה חלקית, אני שבוי. במה אני שבוי? בחלקיות שלי, בכותל שלי. אני קולט את עצמי בתור זה מה שאני מרגיש, בתור אגו פרטי ומנותק. מה שמעניין אותי זה מה שמתאים לי ומה שבא לי, כל, אני קבור שם, קלו באיזה תר, באיזה צינוק שמה יש בו? יש בו רק את הדחפים שלי ואת האגואיסטיות שלי ואת הקריירה שלי ומה כיף לי ומה לא כיף לי. זה במחירה החופשית שלי. אז מה יקרה לרצון של אדם שחי שם? מה יקרה לרצון של מי ששובט עצמו בתוך החלקיות שלו? כשהרצון שוקע בהקטנות והפרטיות, זאת האישיות. לי יש בחירה חופשית, על איזה אישיות יש לי. אז מה יקרה לרצון שבן אדם כזה? מה יקרה? הרי הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו. אז זה כאילו אני חותך את השורשים, לעץ יש שורשים, שפע של שורשים מתחת לאדמה. בבחירה החופשית אני יכול להביא להתנהגות כזאת שעם גרזן, אני מצמצם או גורם להסתיידות של הצינורות, של כל דרכי ההשקיה הפנימיים, ואז ממילא אני, מה קורה לי? אני מקבל פחות ופחות כוח. הוא מביא בזה שלושה דברים, אפסיות, חלישות כוח וחשיכה. על מהותו היותר פנימית של עצמיותו, שרוצנו כבודו, מה המהות היותר פנימית של עצמותך? הרב כותב. מה זה? רצונך. זה הכבוד שלך. הכבוד שלך זה לא איך אחרים יכבדו אותך. מה זה הכבוד שלנו? הכבוד שלנו זה כמה אנחנו שווים, נכון? כשאת מכבדת מישהי, את אומרת, אני מאוד מעריכה אותך. וכשאת מכבדת את עצמך, את אומרת, אני מאוד מעריכה את עצמי. אם את מעריכה את עצמך, אז את שמחה בך, את אוהבת אותך, את מאמינה בך. ממילא יש לך כוח להתנהג בצורות שבאמת מביאות לידי ביטוי את זה שאת שווה את זה שאת בעלת זכות. אדם מאוד צריך לרצות לכבד את עצמו. לכבד את עצמו לא שאחרים יכבדו אותו. שתהיה משמעותית. אלוקים לא הפיל אותך לפה בלי כוונה. אם נולדת פה, אז אלוקים צריך אותך. יש איזו סיבה מאוד מאוד חשובה שהבריאה כולה זקוקה לך. וזה לכבד. לכבד זה לזהות. את עוד לא יודעת למה. את אומרת, אני לא הגעתי לפה סתם. וכשאדם מנתק את עצמו, הוא חי כאלה חיים כאלה מטופשים. את כל האנרגיה שהוא משקיע במה כיף ומה כדאי. והעליבו אותי ועשו לי ושתו לי ואכלו לי. אז הרצון יהיה מסכן כזה. הרצון זה הכבוד, זה העצמיות שלי, זה הדבר הכי עמוק שלי. זה הלב, רחמנה לי בבית, זה הלב. אתם יודעות, בתנ"ך, השכל נמצא בלב, נכון? איפה השכל באמת נמצא? במוח. איך יודעים שהשכל נמצא במוח? מחכם או לא חכם זה במוח. איך יודעים את זה? זה לא מדע מתקדם, נכון? אם מישהו קיבל מכה בראש, אז מה אומרים? שהוא קיבל מכה בראש, נכון? אם מישהו קיבל מכה בראש, מישהו מדבר שטויות, אומרים, הוא קיבל מכה בראש, נכון? זה לא קרה רק במאה ה-20. זה גם במאה ה-20, 20 לפני הספירה הנוצרית. גם אז, לא צריך מדע, לכולם היה ברור שמישהו חטף מכה בראש, אז הוא מדבר שטויות. שהוא שריטה בראש, ככה אומרים, נכון? מישהו קיבל מכה בלב, חטף פה מכה, אז הוא לא התחיל לדבר שטויות. זה היה ברור גם בימי קדם. זה זה לא רק אנחנו, חוכמתנו הצלחנו. ולמרות זאת בתנ"ך, חוכמה תמיד נמצאת בלב. אתם זוכרות פסוקים כאלה? לב חכם לימינו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבואים. אנשים שתבואו את היריעות במשכן. אז למה החוכמה נמצאת בלב? כי החוכמה שלך זה לא ה-IQ שלך. זה כמו המחשב נייד שלך. זה כמו הפלאפון שלך. מה יקרה אם תאבדי את הפלאפון? לא רוצה לחשוב על דבר כזה. אם תאבדי את הפלאפון, אז תשארי בלי ממורי, נכון? לא תדעי את הפגישות שלך, לא תדעי איך לדבר, את המספרים שלך, תרשימו, הכל ילך לאיבוד, חס וחלילה, אתם אומרות. השם ישמור שזה לא יקרה לנו. אבל זה מין משהו כזה. את המוח שלי, זה לא אני. המוח שלי זה המחשבות שלי, המוח שלי זה המחשב שלי, מחשב מצוין, מחשב מדהים. אבל מי אני באמת, איפה החוכמה נמצאת באמת? בלב. איך אנחנו יודעים, נכון? רוצים להגיד שמישהו אוהב מישהו מציירים? לב כזה. זאת אומרת, I love עידנה. זאת אומרת, מה זה עידנה? זה כפר ערבי בדרך למחסום תורקומיה, יש כזה לב גדול. במקום לכתוב לב, כותבים לב. אתם לא יודעות מה זה. מה זה I love ישראל? לב! שמעתם על זה? ראיתם פעם את הציור הזה? כן, מה בלב? פותחים את הלב, לא רואים כלום. אבל הכוונה, הלב הוא משכן הרצון, משכן הזהות. מה את רוצה להיות? אני לא יודע אם נוירולוגית, תפתחי את הלב, תראי רצונות שם. פותחים את הראש, לא רואים מחשבות. ואנחנו ביחסים טעם החיים, משמעות החיים, זה הלב. לב שלי, הלב שלי הוא נותן את הלב, כך אומרים. הוא לא נותן את השכל. חכם בעיני שלמה המלך, בקהלת, במשלי, בתנ״ך, בחז"ל, חכם זה לא מי שיש לו IQ, זה לא מעניין אותנו כאן, זה מעניין, אבל זה לא חשוב. זאת אומרת, התורה מעולם לא בודקת אדם לפי הציון שלו פסיכומטרית. זה אומר שיש לו מחשב חבל על הזמן. פסיכומטרית, זאת אומרת שיש לו יכולות קוגניטיביות מהירות מאוד, הוא יודע, מתמטיקה, זה יפה מאוד, זה חלק מארגז הכלים שלך. אבל זה לא את. את זה הלב שלך. חכם בעיני התורה זה מי ש... עובד בשביל להבין את החיים שלו, לא בשביל להבין את העולם. הוא לא חוקר כימיה ולא ביוכימיה ולא ננו-טכנולוגיה, שזה מצוין וחשוב וטוב, אבל זה המקצוע שלך. חכם זה מי שמשתמש בשכל, בדעת, בשביל להבין את טעם החיים, את משמעות החיים. אז לך יש רצון, מי שאין לו רצון, מת! על המקום. אין לנו בחירה חופשית מי אין לו רצון, אבל יש לנו בחירה חופשית מה לעשות לרצון הזה. במה למלא עוד? את רוצה. בלב את רוצה, ובשכל את מכוונת את האנרגיה הזאת לכל מיני מקומות. אז ככל שהחיים שלך גדולים יותר, משמעותיים יותר, רוצה להיות חיים גדולים, אז באופן טבעי את תרצי דברים יותר גדולים, יותר מהירים, יותר אידיאליסטיים, יותר יפים. וככל שתהיה קבורה חלילה בתוך הכלא, השביעה החלקית הזאת, אז הרצון מסכן, תכווני אותו, זה יקרה לבד. הרצון ילך לשטויות. אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה... הרצון יהיה עסוק, הוא יהיה אפסי יותר. ככה, וזה אפסיות. אפסיות זה איזה סוג של דברים את רוצה. וגם עוצמת הרצון, עוצמת הרצון. עוצמת הרצון קוראים לזה יסוד. שמעתם פעם את המילה יסוד? היסוד של החיים בשפה של החסידות, בשפה הפנימית. כאילו, על מה את בונה את החיים שלך יסודות? מה היסודות כשבונים בניין? אז יש פה בטון ופלדה, איזה משהו חזק כזה שעליו יעמוד הבניין. היסוד של החיים שלנו זה הרצון שלנו. וחז"ל אומרים לנו שבאמת בעיות של צניעות, כשמישהו לא מצליח לשמור את זה מבחינה צניעותית, אז הוא פוגע ברצון שלו, ביסוד שלו קוראים, ברצון שלו. אז הוא מתייאש. כשמישהו לא מצליח לחיות בצורה צנועה, אז ככל שזה יותר חמור, אז ככה הרצון נהיה פגוע יותר, עלוב יותר. אין לו כוח לרצות. הוא עייף, הוא משותק, יש הרבה דברים. יש פה שלושה דברים. אפסיות, זאת אומרת, חוסר משמעות, הוא רוצה דברים עלובים. גם כשהוא רוצה אותם, הוא רוצה אותם בכוח, כי הצינורות שלו סתומים. זה כמו שתלשתי, ניתקתי לו שורשים, בקושי נשארו שורשים. אם אני אתק את כל השורשים, הוא ימות. אבל אני אגיד בלי רצון וחשיכה. השכה זה חוסר יכולת לזהות, חוסר יכולת לראות. נכון, מה יקרה אם נחבא פה את האורות? יבוא אור מהחלונות. לא! נסגור גם את החלונות, אז מה יהיה? מה יהיה פה? לא יהיה פה כלום. יש פה הרבה ספרים ולא תוכלי להשתמש בהם. יש פה הרבה בנות שיכולות להיות חברות שאחת לא תדעי עליהן. אני חושב שם חושך כל הזמן. מה זה חושך? הנה, אנחנו קוראים ספר שקוראים, נקרא אורות הקודש, נכון? אורות התשובה, אורות התורה, אורות בכלל. מה זה הרב קורא לעצמו אורות? בגלל שהחוכמה היא אור. היא מחברת אותך לדברים שקיימים. התשובה קיימת, התורה קיימת, הקודש קיים, עם ישראל קיים. והתורה של הרב קוק, אז היא תורה שמאירה לנו, מגלה לנו, בזכות מדליקה, יש אור, אז זאת אומרת, וואו, יש פה בנות נחמדות, ויש פה שיעורים, ויש פה ספרים, ויש פה מחברות, את יכולה להשתמש. אז כשיש חושך, הכוונה, שאת לא יודעת מי את. אין לך מושג מי את. כשאני מנתק את עצמי בבחירות שלי, או בחינוך שלי, לפעמים אני אשם בזה, לפעמים אני לא אשם בזה, אז אני רוצה, מה פרוש? מה זה תאוות ומה זה יצרים? זה גם רצון, אבל רצון כלוב, אלוב, קטן כזה, מסכן, מסכן כזה. לרצות שוקולד. איזה עצוב זה שהחלום שלי זה לרצות שוקולד. או מיליון דולר, אין הבדל גדול משני הדברים. זה אפיסות וחשיכה, וזה... תרבויות שמנתקות את עצמם, הן נהיות עייפות לאט לאט. הן נהיות עייפות. התאוות והדחפים עוד זזים שם, אבל הן פחות מפסיקות. נראות, אירופה מפסיקה, היא הפסיקה להילחם על ה... על החיים שלה. אז היא מבטרת, ומכילה, וסבלנות, וזה, והולכים וסופרים את הכנסיות, והולכים וסופרים וכזה, אין כוח להילחם, אתה מסכן כזה, אדם שהוא משתולל, גם כשהוא כועס, לכאות זה לא רצון, לכאות זה עליבות, זה להיכנע לדחפים, להיכנע לכוחות שליליים. אז בעתק הרצון הפרטי, אנחנו רוצים, רצון זה אלוקי, את יכולה לבחור מעט. והנוזל, בסדר, במשל אני אומר, הנוזל יזרום דרכך, נוזל הרצון יזרום דרכך, מה יקרה לנוזל הזה? אם יש צנורות של ביוב שם, אז הוא יזרום דרך מקומות מצחינים, עלובים. אם יש עורקים מסוידים כמעט לגמרי, חסומים בכולסטרול וזה, אז הוא בקושי יצליח, וגם מה שיצא שם יצא. הכל מה שאנחנו רוצים משהו, אנחנו רוצים אותו, אנחנו לא רוצים שום דבר חוץ מאלוקים. רק איזה שם זה מקבל, איזה זהות, בסדר? הרצון ירצה. מה יצא מהזרם הזה? אפשר להמלל אותו במדרגות, אפשר לגרום לזה לרצות דברים מסכנים. עכשיו בוא נקרא את החלק היפה. מה החלק היפה? בהתקדשותו, בסדר? חזרנו אחורה? בהתקדשותו של הרצון, בהתקדשותו של הרוצה. או בהתקדשותו של הרצון. כשאני מחליט לעשות עם החיים שלי דברים רציניים יותר, דברים יפים יותר, יש דבר כזה, את יודעת, לרצות, לרצות. אני עוד לא רוצה, אבל אני רוצה לרצות, שזה המון. לא בא לי להתפלל, אבל אני מתה שיבוא לי להתפלל. שזה נפקא מינה עצומה, את מנקה, את משחררת. יש מעיין, מכירות כל מיני מעיין, יש בשנים האחרונות שחזור מעיינות, שיקום מעיינות, נכון? לפני שהיה שם מעיין, היה שם איזה בוץ ולכלוך ואיכסה כזה. ורואים חבר'ה וחופרים ומוצאים את הפתח של המעיין ומוצאים בריכה כזאת עם טיח. ואז אני היה כזה יפה. המים זרמו קודם, אבל לא ידעו מאיפה יוצאים בדיוק. זה היה מלא סתום והמון שלקת והמון ריקבון. אתם מכירות את הדוגמה הזאת? יש כל מיני דברים כאלה. ווואו, איזה פינת חמד עשו. בתוך הלב אפשר לעשות את זה. אם מאמינים שיש פה מעיין. כאילו אומרים, יש פה מקום דוחה כזה, רקוב כזה, שמנוני כזה. אבל אם אומרים, לא, יש פה מעיין. מעיין מים חיים. יש מים חיים, אז אפשר להתחיל לחפור. ואז פתאום, וואו, איפה זה התחבא כל הזמן? צריך הרבה אומנות בשביל לדעת את זה. אז בהתקדשותו של הרצון, בהתקדשותו של הרוצה, מה זה? הוא רוצה לרצות, הוא רוצה להתנקות. אז אם מישהו מאמין בחייו, מישהו מאמין שיש בתוך מעיין של רצון, אז שווה לו להתחיל להתאמץ. אז הוא רוצה לרצות. אז זה עוד לא עוזר לו שהוא רוצה לרצות, הוא עוד לא רוצה. אבל המעיין מתחיל להיות פחות, מעיין נרפס, כתוב, נכון? ויש, באר מים חיים, ונוזלים מן לבנון. אם את מאמינה שיש בתוכך מעיין של טהרה, של קדושה, אז את משתדלת לאט לאט. את מלחמת נגד דברים קטנים. את עדיין אגואיסטית אולי, אבל את כבר לא גאה בזה, את לא חושבת שזה הדבר הכי חשוב בעולם. את גם צריכה להיות אגואיסט, זאת אומרת, צריכה לדאוג לעצמך, מישהו צריך לדאוג לך, אני מקווה שזה לא רק את. אבל גם את, זה דברים חשובים, אנחנו רוצים להזניח את העצמיות שלנו. אבל ככל שאני בונה חיים, מחשבות, נהגויות, בחירות, השקעות, שהם יותר נקיים, אז מה יקרה? הענף דומה לשורשו הגדול. אז מה זורם בי? זורם בי משהו שהוא הרבה יותר באופן טבעי. חנה רוצה בן. וחנה אומרת, אז מה אם אני רוצה? זה לא שיעור בשמונה, עכשיו זה שיעור בשיעור השני, בכל אופן זו דוגמה טובה. חנה רוצה, אז מה אם אני רוצה? אז מה, אולי הרצון זה טיפשי? ואז חנה אומרת לעצמה, לא נכון. אני לא טיפשי, אני אישה צדיקה. זה, מה זה לא יפה להגיד על אישה צדיקה, נכון? כמעט גאוותנית. לא, היא אומרת לי בסימנה. אני באמת צדיקה, כי 20 שנה אני עסוקה רק במה שאתה רוצה. אני באמת, מה לא עשיתי בשבילך? איך עוד שהיא נפלה ביחס לשאיפות של בטח היא נפלה? אני אומרת, בגדול, אני באמת טובה, אני באמת טובה, אני באמת טובה, בענווה גדולה. אפשר להגיד, את חייבת להגיד את זה, ממש. גם חנה חייבת להגיד את זה, וגם את צריכה להגיד את זה. אם להיות מודעת לחולשות שלך, לסרונות שלך. אם אני רוצה ממך טוב, אז הטוב יזרום בי, ואם אני רוצה משהו, טוב, אני חוזר לפה. בהתקדשותו, יש התקדשותו והשתקעותו. בהתקדשותו של הרצון, הרי הענף דומה לשורשו הגדול, יונק ממנו מתחבר אליו. הוא מתמלא מאורו שפעת חייו. אז מה קורה? אז מתמלא אותו המילוי, אני צריך לשלם שלו. כי מה שחשוב, כמו שאמרנו קודם, זה מה את רוצה. זה נורא יפה שאת עושה דברים בלי שאת רוצה אותם. זה ממש יפה. צריך לטפל בזקנים. את לא רוצה, את עושה את זה. כל הכבוד, את לא עושה רק מה שאת רוצה. אז חי, יש שכל. מי שמוביל את החיים זה השכל, השכל הוא המפקד. הוא זה שמחליט, אבל החיים זה כבר לא השכל, השכל מוביל את החיים. ולכן אנחנו עושים הרבה דברים שאנחנו לא רוצים. כי זה חשוב, כי אין מי שיעשה את זה. לא בא לך, תהיה חזקה. מי שלא מצליחה להיות חזקה, מי שעושה רק משבעה לה, אז אין מה לדבר איתה. זה כמו קוף, או דולפין, או חתול, או אבן. זה מה יש. אין פה שינויים, אין פה פתיחות לשונים, אין רצון. אצל בעלי חיים אין רצון, נכון? דיברנו על זה. אבל יש עודף אחרי זברה, אין בו, יש בו דחף, הורמונלי, משהו אינסטינקטיבי. גם אנחנו עושים הרבה דברים לא בתוך רצון, לא בתוך דחפים. עוד שזה נראה, וואו, הוא עודף אחרי כסף. זה לא רצון. רצון אמרנו, זה מה שאת מוכנה להשתנות. מוכנה להיות אחרת, זה פלא האדם, שהוא מוכן לסבול, מרצות זה מוכנה להשקיע, מוכנה להקריב, מוכנה לוותר. אני רוצה להרוויח 100 מיליון דולר, זה להרצה. זה אם את רוצה 100 מיליון דולר, ולכן תקימי עכשיו פרויקטים ועסקים, זה לא רצון קדוש, אבל זה רצון. וחברות, רצון זה מנוע, רצון זה יש לך כוח לעשות דברים, יש לך כוח, אם משהו מצליח להוציא אותך מהמיטה. ואתם זוכרות מה אמרנו שצריך לחפש מאוד 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 את הרצונות שלך קודם כל. כדאי לך לשבת עם עצמך. לשאול את עצמך מה את רוצה, אני רוצה להיות צדיקה. זה לא, זה נורא יפה שאת רוצה להיות צדיקה. אבל זה לא, כי זה לא משהו שיוציא אותך מהמיטה. אז מה אני אעשה בשביל להיות צדיקה? לא מה את חושבת, אני עכשיו לא מדבר מה את חושבת. תעשי לעצמך סדנה. תשבי עם דף ועת, וגם עם מי? גם עם אלוקים כדאי, שגם הוא יהיה בחדר. ותעשי לעצמך לשמות מה את רוצה, לא במובן של השאיפות והחלומות הגדולות. כן, את רוצה להיות צדיקה. עכשיו, קחי את הצדיקה הזאת ותגידי. אני בשביל להיות צדיקה רוצה להיות בשיעורים ולסכם אותם ולהקשיב. הנה, מצאת משהו. אם את רוצה, אם את לא רוצה, זה לא יעזור. אנחנו עושים דברים כן חשובים, לא בגלל שזה תמיד כבר חדר לרצון שם. אבל איך תגידי, השיעור הזה אני באמת רוצה. לא השיעור הזה מעניין אותי, כי זה כבר קיים. השיעור הזה הוא חשוב בעיני, זה חשוב לי, אבל אני באמת רוצה את זה. זאת אומרת, מה נותן לך כבר עכשיו? אני מתכתב עם מה שאמרנו פסקה קודם על הרצון, צריך שתגדל הרצון מבחינת כך. איזה רצון קיים בך? יש רצונות סתמים שקיימים בך. יש רצונות שיש בהם כבר קצת התקדשות. אני רוצה לעזור לאמא, אני רוצה, מה את רוצה, לא מה את חושבת. וכשאת רוצה משהו, תני לזה לזוז, תתאמני על עצמך דרך זה. תחזקי אותו, תגדלי אותו. החלום, יש לך משמעות חיים, ואת עוד לא רוצה אותה, לא רוצה אותה ברמת בפועל. זה משהו מאוד גדול, מאוד מעופל, מאוד... אני רוצה שהעולם הזה מושלם. מה הכוונה? בתכלס. מה הכוונה? להציב מטרות. החיים הרבה יותר גדולים מהמטרות. המטרות שקל לי אותן, קל מרצות אותן, בסדר? אם אני סתם רוצה להיות, אני רוצה להיות בלי יצרים רעים. בסדר, זה חזון. הנה, זה חזון, זה לא רצון. במילים שלי, אני לא כל כך חשוב, המילים לא חשובות, המילים של הרב. החזון שלך זה תקוות חייך, אבל הרצון זה איפה כבר... את חובה את זה, איפה את מרגישה, איפה את... ממוקדת מטרה, איפה את מוכנה להילחם על זה, איפה את רואה דברים שאת יכולה להילחם על זה. לקחת את החזון ולהציב לו, אז אני רוצה לעשות זה. לא משנה, כל אחד מה שהיא רוצה. אז יש התקדשותו של הרצון שעוזר לך לשחרר דרך הרצון הזה, לשטוף עוד דרכך, אנרגיות וגלים ועוצמות. אם הרצון לא טוב, אז זו אפסיות, חלישות וחשיכה, אז כשהרצון כן טוב, אז זה עוצמה, גודל ואור גדול. זה אורו ומילוי נצחי ושלם שלו, את חי את הנצח. זה איך מה שאת רוצה. להבין את אלוקים את לא יכולה, אבל לרצות אותו, את לא יכולה להבין ולא להרגיש, לרצות אותו את יכולה. פסקה מסכמת. וכל עמל המוסר. מה זה עמל המוסר? זה עמל. מה זה עמל? זה הפירוש המילה עמל. אדם לעמל יולד. מה זה עמל? איך אתם מבינות את המילה הזאת? מאמצים, מאמצים. עמל תורה זה תורה שדווקא לא לומדים בכיף. זה מאמצים. מוסר, למה קוראים למוסר מוסר? מוסר זה להתנהג יפה. למה קוראים למוסר? איזה שורש זה? ייסורים, נכון? איפה את מסכימה לייסר את עצמך? איפה את מסכימה להכאיב לעצמך? או שאת עושה מה שבא לך? ומה בא לך? אולי דברים יפים? אולי דברים לא יפים? מוסר זה להגיד, יש אותי ואני חולמת על משהו יותר, יותר. אבל בשביל מוסר צריך לעבוד. אין מי שלא מוכן להשקיע, מי שלא מוכן לייסר את עצמו. לייסר את עצמו. אז אני מדבר איתו. הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. כתוב בפסוקים, במשלי חוסך שבטו שונא בנו. זה משל, אתם יודעות, לא צריך לקחת שוט ולהרביץ. כתוב חוסך שבטו שונא בנו. אז תוספות במסכת מכות אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר שגם אם הילד 10, ילד מקסים, יכול להיות ילד שאף אחד לא צריך להעניש אותו? בחיי שרה קראנו בהפטרה, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, גם אני אמלוך. זוכרות את זה? קראתם את הפרק? אדוניה בן חגית מתנשא לאמור, וגם הוא היפה תואר, כאבשלום אחיו, ולא עצבו אביו מימיו, ככה כתוב. למה דוד לא עצבו מימיו? למה? דוד זה אבא שלו, למה מעולם הוא לא עצבו? למה? כי הוא ויתר לו, כי הוא סלח לו. מי שרוצה לקחת את דוד לשיחת חינוך ולהגיד לו ככה לא מתנהגים, היא פחות חכם, נכון? דוד לא זקוק לעצות החינוך שלו. אז ככה רב צדוק כהן מסביר, לא עצבו מימיו, מימיו, כי הוא היה מושלם. הוא היה מושלם. תראו איך קוראים לו, אדוניה, הוא. שם אדנות ושם הוויה. ילד אחד, לא מקרה. הוא היה מושלם! הוא מעולם, תמיד הוא היה פסר, תמיד הוא היה עשר, תמיד הוא סידר, תמיד הוא עזר, תמיד הוא ביטר. מושלם! ולמרות זאת, דוד היה צריך להציל אותו. אז יודעים מי מתנהג כמו מושחת ופוגע באחים שלו, ואבא שלו לא אומר מילה, אז זה קטסטרופה. אבל התוספות במסכת מכות אומר, כן, גם הילד מושלם צריך חוסך שבטו שונא בנו, לא ימשוך, בסדר? אבל צריך ליזום אירועים כאלה. כי ילד שלא שומע את המילה לא, אז הוא מסכן, אז הוא אבוד. ילד שתמיד אמרו לו כן, אז הוא לא יכול אף פעם להכיל את זה שלא. הוא רוצה משהו, והוא נורא רוצה את זה. ולפעמים את רוצה משהו ואת מרגישה שאם לא תקבלי את זה, והוא כועס והוא רוקע עם רגליים ומשתולל וצועק. ואם ההורים שלו קבוע יישברו, אז הילד הזה מסכים. ושהילד הזה אפילו של איך בעיה לעשות את זה, על הפרינציפ, ככה אומרת לעשות, לפעמים, לא הרבה פעמים, ולפעמים, תגיד לו לא, ואז מה יקרה? הוא יצרח ויצעק 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 ויצעק, וירדה מסכן כזה חמוד עם דמעות. ויקום, ומה אגיש? הכל בסדר. שמעתי לו ונשארתי בחיים. הכל בסדר. וילד כזה מסוגל אחרי זה להכיל את זה שלא. אני רעב ולפעמים אני לא אוכל. אני עייף ולפעמים אני לא אשן. זה לא אסור, אני לא רוצה, אני רוצה תמיד שהוא אשן, שהוא עייף תמיד. אבל התשתית מינימלית של היכולת לייסר את עצמי. לעמוד, אנחנו רוצים שילד יוכל להגיד לעצמו לא, אז ללמד אותו שאפשר להישאר בחיים. ואם יש איזו הפגנת אומללות כזאת שממיסה את הלב, אז אנחנו אכזריים, אנחנו נוטלים לו את היכולת הבסיסית הזאת לראות שאפשר להישאר בחיים גם כשמשהו לא קרה. בעזרת השם כשתתחתני, בטח אמרתי לכם הרבה פעמים, אבל נגיד עוד פעם. אז תמצאי בחור שהוא מה? צדיק וחמוד וטוב ויפה. הוא מקובל ואהוב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקה ומקובל, אבל מה לא תדעי? או מה כדאי לך לבדוק? שהוא יודע מה זה לא. שהוא יודע מה זה לא. או בברית אחרת קוראים לזה שהוא יודע לדחות סיפוקים. כי יכול להיות באדם מדהים, ואם הוא לא יודע לדחות סיפוקים, אז כשזה יגיע הוא יאפר למפלצת. זה לא יהיה. יעלי, מכירות את הקלטת הזאת? יעלי רוצה יום הולדת עכשיו. הם לא מכירות בבית שלי, זה מגן 1,000 פעמים, אני כבר יודע לדעת פה. אבל יעלי עכשיו כסלב, ליום הולדת שלך בסיוון. היא רוצה עכשיו? אז יש אומרים, יאללה, בואו נעשה ליום הולדת 4 ו-7 חודשים ויומיים. זה חמוד. ואיפה אומרים לי, יעלי, לא יהיה לך יום הולדת. אני מת לך, ותלמדי, כדאי שיעלי תלמד, שלפעמים לא, זה לא נעים, זה אכזבה, היא תפקה, ואת יכולה לבכות יותר ממנה. בהחלט, כי את אמא שלה ואת אוהבת אותה. אבל היא תקום, ותגיד, בסדר, שכחנו יד, קדימה. ואם מישהו לומד שאפשר לחיות עם לא, זה לא התפקיד העיקרי שלנו כהורים, כן? זה פינה קטנה. בעיקר חום ואהבה ואמון. אבל חלק מהאמון הזה יכולת להגיד לא. ואם יש פינה קטנה כזאת, אז היא תלמד, ויעל היא תגיד לעצמה לא. ואם היא לא יודעת להגיד לעצמה לא, אז היא יכולה להיות מתוקה ומקסימה ובעלת חסד, אבל ברגע שזה לא יסתדר לה. היא לא יודעת לדחות סיפוקים, לדחות סיפוקים ולשמוח בזה ולקבל את זה, אז היא קטסטרופה, גם היא וגם הוא. למה אני מדבר על החתן שלכם? החתן שלכם, מה זה ידע? למה אני לא מדבר על הקלה? למה?
כי
אנשים לא יכולים לאכול אוכל שנשאר מתמודד. היא צודקת? זה דווקא היא צודקת. אני מדבר על דברים פחות מפחידים מזה. אוכל מאתמול יכולה לחטוף הרעלה מזה. אני לא רוצה לדבר על מישהי שתשליך את זה על עצמה. בצבא, אוכל מאתמול היו... אז כדי שאני לא אבוא למקום האישי, אני יכול לתת דוגמאות מהחיים שלי, כי גם אני לפעמים קשה לדחות סיפוקים. לפעמים. הכי טוב לדבר על מישהו אחר, כי אז ההתנגדויות מוסרות. להבין את הטעויות של האחרים זה משום מה אפשרי. להבין טעויות שלי, אני כבר מתחיל להתווכח. אבל כשאני מדבר עם בנים, אני אומר, הבחורה שתיפגש איתה. כשאני מדבר עם בנות, אני אומר, הבחור שתיפגש איתו, ואז זה יותר עובר בקלות. בקיצר, השאלה הגדולה, מוסר, עמל המוסר. עמל זה עבודה קשה. עמל זה לעשות דברים שלא בא לך לעשות. זה עמל. זה עמל. טוב, לא נרחיב את זה. כל עמל המוסר, בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה? את עובדת קשה בשביל לעשות דברים שאת לא רוצה לעשות, נכון? את רוצה להיות צדיקה. את רוצה לאכול את האוכל מאתמול, למרות שזה לא טעים לך. למשל, קח דוגמאות ממשהו אחר. את נאבקת בשביל לעשות דברים שזה מכאיב לך, מייסר אותך. טוב, זה לא מוסר, מוסר זה לא, איסורים זה לא מוסר, אבל מוסר יש בו גם ממד שבסוף מוסרי זה שאיפות גבוהות ואצילות כאלה. זה יכול להיות גם נחמד. כל ההופעות הרוחניות שבעולם, הכל, כל, כל, כל לימוד התורה, כל מה שאת עושה, הכל מכוון הוא למטרתה העליונה של גאולת הרצון. הרצון נזכן הוא בגלות, הוא בשבי, הוא במאסר של החלק. למה את לומדת תורה? למה את משתמצת מבחינה מוסרית? לא כי ככה צריך להתנהג, לא. זה חלק קטן מהסיפור. את תעשי משהו, את לא רוצה לשטוף כלים, אבל אף אחד לא שטפה כלים, אז אני דווקא בכוח לרצמי שטופים. הכלים שהרווחנו הם חלק קטן הכלים הנקיים. מה שהרבה יותר הרווחנו זה שאת בונה בעצמך גאולה של רצון. ככל שאת יותר... אתם מבינות למה כפייה לא שווה פה כלום? כפייה יש תפקידים חשובים, אתם מבינות? אם הבית מבולגן, ואני לא רוצה שהבית מבולגן, מותר להכריח אותם לסדר את מה ש... כי אין לי כוח, זה בסדר גמור. אבל לא בניתי פה משהו חינוך, אולי בניתי הרגלים, יכול להיות. אבל מוסר זה כשאת מייסר את עצמך, לא כשמישהו אחר ייסר את עצמך. כשמישהו אחר יכריח אותך ללמוד, או לעשות שיעורי בית, או לשטוף כלים, או להתנהג יפה, אז אולי הרווחנו כמה דברים, אולי הפסדנו כמה דברים. אבל כל הפסקאות האלה מדברות כשאת מכריחה את עצמך. אם מישהו אחר מכריח את עצמך, הוא לא משייך את הרצון כהוא זה. אולי הוא יוצר רק אנטגוניזם או התנגדות פנימית וכעס. וכעס, וכעס. את לא יכולה לרצות במקום הילדים שלך, את זוכרת? את לא יכולה לרצות. את יכולה רק לרחשות להם לרצות? זה קשה ויש משהו יותר קשה. מה? להיות דוגמה אישית לילדים שלך. שהם יראו אותך ויגידו, גם אנחנו רוצים להיות כמו אמא. שזה יותר מאתגר, אבל כדאי. אנחנו מדברים מה עושים לעצמנו. המעל המוסר כשאת כופה על עצמך לעשות דברים שהם קשים לך, ואת מאמינה שאת רוצה. המעל המוסר זה לרצות. אז מה המטרה? כל הופעות הרוחניות, הופעות הרוחניות זה למה את לומדת תורה, ולמה את עושה שיעורים, ולמה את עושה מצוות. למה הכל צועד? ככה הרב קוק אומר. למטרתה העליונה של גאולת הרצון. והשבתו למכור חייו היסודיים. את עושה לא מה שאת רוצה, את עושה מה שכתוב בספרים. בשביל מה? בשביל לרצות. ככל שתעשי יותר מה שכתוב בספרים, ככל שתרצי לרצות, אז ייווצרו מהלכים, אני לא רוצה להגיד לאט לאט, כי זה מהר, כשאומרים לאט, הכוונה זה מורכב, זה עמוק, זה מסובך, זה פועל בנימי הנפש היותר אלומות, אבל את בונה בתוכך בשקידה אישיות שרוצה, באופן טהור, את מה שאלוקים רוצה. רוצה דברים גדולים, עוצמתיים, יפים, מאירים, קדושים, מבורכים. את חיה! לכל מלוא רוח ורוצה. והשבתו של הרצון גאולה, מסכן הוא בצוהר. והשבתו למכור חבר סודה, להישתל בבית השם, מסכן, כי תצאו לו כמעט את כל השורשים, נשארו איזה נימים כאלה קטנטנים. כשאת נלחמת בעצמך, את מאבה את השורשים, ומתחילים לצמוח, כמו איזה שתיל ששמים אותו במים, ופתאום מתחילים לנבוט כל מיני שורשים כאלה מחדש. ליסה ענף ופרי! עכשיו לא עוד שורשים, יהיה גם עוד ענפים ופירות, ציצים ופרחים ורב תמורות, ומשל כזה, נכון? לוקחת, קחי ענף של ערבה ושימי בעץ מים, את רואה, איך שתלתי אותו בחיים, אז אם את ענף, איך תשימי עצמך? בעמל המוסר, בהופעות הרוחניות, והאידיאלים, והמצוות, וכל מה שאת עושה, מצליחה בכוח, בכוח, בכוח לעשות, אז את מרוויחה פה, תזכרי, תמיד שני דברים, א', את הרווח הפרטי, הצלחתי לעשות משהו, שזה נורא יפה, אצל הרב קוק כל הזמן זה ככה, אתם יודעות? כשאת עושה משהו של חסד, אז הרווחנו שני דברים, נתת כסף לעני, בסדר? ראית אני ברחום, ריחמת למסכן, נתת לו 5 שקלים. אז זה בית שתי ברכות העולם. ברכה הראשונה שבאת לו 5 שקלים. 5 שקלים הוא יכול לקנות משהו לאכול. זה באמת זעום. אבל עשית פה משהו הרבה יותר גדול. היית בעלת חסד. ריחמת על מישהו, עשית מעשה של חסד. ועשית מעשה של חסד זה משנה בך משהו. משהו קטן. אבל אפשר לעשות הרבה דברים. את נהיית יותר בת של אברהם אבינו, את מאפשרת למידת החסד האלוקית לזרום. רצית משהו טוב. כשאת רוצה משהו טוב, את יכולה, מישהו יכול לשים לך ביד, הרמה של לבנים קטנות כאלה, שחורות כאלה, מלוכלכות כאלה ולא יפות כאלה. את אומרת, בואי נזרוק את זה, מה זה חשוב? אבל מישהו אומר לך, לא, לא, זה יעלומים, זה יעלומים לא מלוטשים. אם תלצ'י אותם, אז וואו, א', הם יהיו נורא יפות, ב', הם יהיו נורא יקרות גם. אז תגיד, מה, אני לא זורק אותם, נכון? אז יש לך יעלומים ביד, את לא שמה לב אליהם. מה היעלומים? הרצונות הקטנים הטובים שלך. הרצונות, זה אין סוף אם את עושה משהו כי הוא חשוב, או כי גם את רוצה אותו. נו, בסדר, בא לך משהו טוב, בא לי משהו טוב, בסדר, בא לי מובן עמוק. בא לי פתאום לפנק את אחותי, בא לי פתאום לעזור, בא לי פעם לבקר את סבתא שלי, בא לי פתאום. אני אומר בא לי כשלא צריך להגיד את המילה בא לי. רגיל אם היא רוצה, אבל לא כי זה חשוב. אנחנו עושים דברים כי זה חשוב כל הזמן. אם לא עושה דברים כי זה חשוב, נשאר קטנים. אבל אם בתוך הדברים שאת עושה כי זה חשוב, את גם רוצה אותם. יום אחד רוצה, יום אחד רוצה לנסוע לכותל. תדברי עם האחראית נוכחות. ותגיד לה, פיקוח נפש! בסדר! כי אנחנו לפעמים לוקחים את האבנים הקטנות האלה וזורקים, נו, בסדר, רציתי, יש לנו יותר חשובים. אלה הם כאן, זה זורם לך בכמויות, מיליון רצונות כאלו. אם פתאום את רוצה לעשות משהו שברור שהוא טוב ויעיש ויפה, אז זה יעלום, זה יעלום אותה, אל תזלזלי בזה, כי זה שווה הרבה יותר מ... בסדר, אז אני אסע לקוטב, בסדר, אז אני אלך לפנק את אחותי, בסדר, אני אבקש סליחה. זה לא איזה פרט, זה פרט שנוגע לך במהות החיים, במעיין הזה. זה פרט שנוגע בליבה, וזה פרט שיכול לגאול בך את הרצון. כל עמל המוסר מכוון לשם, אז יעלומים כאלה צריך לשמור. צריך להיזהר מאוד 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 לא להפיל, ואני, אז מה אם זה נראה ככה? אבל אני אלטש אותו, ואז, איזה מנתן, מוכן לשם שמי לה, בא לי, פתאום בא לי ללמוד משהו, פתאום בא לי. בסדר, לא צריך דוגמאות, נכון? אתם יכולות לבד, כדאי מאוד ש... אבל תהיו ככה דרוכות, שאם האורח הזה, ככה הרב קודם מקום אחר, אורח בא לי לקרוא אותה. כשיש לך איזה רצון כזה פתאום, אז זה אורח. זה משהו מעולם הנשמות, בא לבקר אותך. זה לא, את רוצה לפגוש את אליהו נביא, יבוא איש כזה שיעשה ככה, ואיך קוראים לו, קראו לו אליהו, ו... ופעמים הוא בא לבקר לך בתוך הלב, במשהו נראה בנאלי. פתאום את מרחמת על חתולה מסכנה, פתאום... אל תתעסקי כל היום בדברים האלה, אבל כשזה מגיע, הרבה פעמים תכבדי את זה, תני לזה מקום. וכשהרצון שלנו ישתל, לא רק יעבור ליד, ישתל בבית השם, ויהיה לו ענף ופרי, תצאים, פרחים ורוב תבואות, להתאחד באחדות חיה ושנימה, הפוך ממי שהתנתק. באמיתת הרצון הכללי שהוא אור השם וכבודו. קודם כל אמרנו שזה הרצון שלך, זה הכבוד שלך. ופה כתוב שהרצון של השם זה הכבוד של השם, אז כשאת רוצה בגדול, ואפשר לרצות בגדול, בדור הזה אנשים רוצים בגדול לפעמים. מה את רוצה? זה הנתיב המיוחד שלך. מה האמת? האמת של כולם. ואת כולם צריכות לשמור שבת. כולם צריכות לאכול מצה לפסח. כולם צריכות לתת צדקה. כולם צריכות להיות צנועות. כולם צריכות לאכול כשר. אבל מה את רוצה? זה לא כולם. זאת יכול להיות שיהיה לידך מיליון בנות שרוצות... אז זה לא מעניין אותך. למה את עושה? כי אני רוצה. אבל כולם עושה. מה אכפת לי? גם אף אחד לא היית רוצה. ואני באמת רוצה. יש דברים שאת עושה? כי כולם עושות. ואינו שאת עושה, אז מה הרצון שלך? זה איך אלוקים מדבר איתך בנפרד. זה מה אלוקים מספר לך. זה האור שלך. אז את תרצי להתחתן עם מישהו מסוים, תרצי לגור במקום מסוים, ותרצי לעבוד בעבודה מסוימת, ותרצי להקים גמח, או להיות משפחת אומנה, או להיות משמעותית בקהילה, או לעזור לזה, לא משנה, שאין לדברים. או להיות פעילה בכל מיני גופים. לא ממשלתי, יש מיליארדי דרכים, אבל דרך זה, זה לא את מה אני הבאתי את הברכה לעולם. אני גרמתי לרצון השם להיות נוכח בו בעולם. אז זה עולם יפה יותר, זה עולם קדוש יותר, זה עולם מאיר יותר. וההשפעות של זה, זה לא רק עלייך, ההשפעות של זה. והילדים שלך, שאת מאוד אוהבת אותם, עוד הרבה לפני שהם נולדו, הילדים שלך ידעו בסוף מה את רוצה. ואם את רוצה משהו, הם יקחו את זה. אם את רוצה משהו, מה שחי בך באמת, הילדים שלך יתחו, הילדים יכלו להתבטח. מה שאת לא רוצה, אבל מה שאת חושבת שזה חשוב, זה אולי יעבור לילדים שלך, אולי לא. כשהם יהיו מבוגרים להתכוון, שלא תוכלי להכריח אותם. מה שחשוב בעינייך, זה אולי תתפללי טוב, אז זה גם יעבור. אבל מה שאת רוצה, הם ידעו. הם ידעו מתי יש לך אש בעיניים, הם ידעו מתי את לא מבטרת, הם ידעו מתי את כל כך מצטערת שזה לא הצליח. אם את רק חשוב, לא הצליח, לא הצליח. אם זה לא חשוב. זה לא שפה של מילים, זה שפת הגוף, זה שפת הנשמות, זה שפת הלבבות. מה שאנחנו רוצים זה חי, מה שאנחנו רוצים זה מאיר, מה שהרצון טוב. אם לא ניתקנו את עצמנו. שבור השם וכבודו אשר בנשמת היקום כולו, אז את בעצם נוגעת בנשמת היקום כולו. נשארו שתי דקות, אבל נגמרה הפסקה. כן. של המעל המוסר?
כן.
שאישה לא צריכה להילחם?
כן, למה
את חושבת שהמחמה צריכה להיות אגרסיבית? איפה בפסקה פה את שמעת משהו אגרסיבי? המעל המוסר, את שואלת? מה זה המעל?
לא, אני אמרתי.
כי את שמעת את זה באיזשהו.
המלווה מספר של
ההסתורים. בנות לא את אומרת.
אולי, אני
תראי, אני מסכים איתך בגדול, אבל לא בקטן. אני מסכים איתך בגדול שבנות הרבה פחות צריכות להיות עסוקות במלחמות, אבל לבנות יש מאבקים אחרים, שהם לא יותר קלים ממאבקים של בנים. בן הוא צריך להיאבק כל הזמן כדי להשתנות. ובת צריכה להיאבק כל הזמן כדי לא להשתנות. כדי להיות בת, כדי לקבל את עצמה, כדי לשמוח בעצמה, כדי להאמין בעצמה. זה לא קל יותר להיות בת. מכירה בנות? זה לא יותר קל, אתם לא הרווחתם. הרווחתם הרבה, אבל זה לא בתחום הזה. להיות בת זה לא יותר קל מלהיות בן. המאבק הוא מפגשים אחרים, אני מאוד מסכים איתם. שהמאבק של בנים הוא יותר אגרסיבי. תשתנה, תשנה. והמאבק של בת, כל יודעת שגם בת וגם בן, הם קודם כל בני אדם, קודם כל הם צלם אלוקים. אחרי זה צלם אלוקים סוג איש, צלם אלוקים סוג אישה, שזה חשוב. ויש הרבה דברים שבנים ובנות הם דומים. בשניהם יש אף, באף יש שני נחיריים ואוזניים. לא בהכל אנחנו שונים, לא בגוף וגם לא בנשמה. אבל זה נכון, זה הערה חשובה שאת אומרת, שהמאבק הגברי הוא דורש יותר תביעה ויותר מוסר. בגלל שאנחנו פחות סומכים על גברים, בגלל שהאישיות הגברית היא אישיות שיותר צריכה שליטה והכוונה ופיתוח. אישיות הנשית היא הכל תמון בתוכה, אבל בשביל להאמין בזה באמת, בלי בטלנות ובלי עצלנות ולשמוח בעצמה, זה מאוד קשה, זה בטח בתרבויות שהן אנטי-נשיות, בטח בתרבויות שמזלזלות. מה אם יש לך עובדת? היא לא עובדת. מה היא עושה? היא בזולה? לא, היא עקרת בית. נגיד על עקרת בית שהיא לא עובדת, זה טירוף. מה יש לך עושה? היא לא עובדת. היא לא עובדת? לא, היא מנהלת בית חולים. זה לא יהיה אף מצב, נכון? אבל עקרת בית, הן יכולות לשמוע כאלה תשובות ברעיונות. בעולם שלא כל כך מעריך מילה חמה ועין טובה ולב רוגע ואמון, הוא בודק הישגים, אז זה הרבה יותר קשה להיות אישה, נראה לי. לא יודע, כל אחד קיבל את המאבק שלו. אבל אני חושב שבנות הן לא קמות ב-10, אוכלות ארוחת בוקר עד 12, אחרי זה 5 דקות מקפלות כמה כביסה, ובזה יש עמל בעולם הבנות. ועוד איך יש עמל. הדור שלנו, ובכלל, אתם הולכות לחיים שהם תובעניים יותר פי אלף יותר משל בנים. את התחתני עם בחור ישיבה בעזרת השם, אז את תצטרכי גם לנסוע לירושלים. את יכולה ללמוד בעצם בשלוחה פה. וחלק מהשבועות תיסע לירושלים. את צריכה להחזיק בית, את צריכה ללמוד, את צריכה לפעמים לעזור בפרנסה, את צריכה לגדל ילדים, את צריכה... הוא צריך ללמוד תורה. כן, זה חשוב שהוא צריך ללמוד תורה. הוא עובד קשה בישיבה, בעזרת השם, הוא גדל, הוא באמת מתאמץ, אבל את צריכה... היום אישה בגילך, בעזרת השם, או בגיל 23, היא עובדת בערך ב-5 משרות, אני חושב. שזה עמל מוסר. זה עמל מוסר בשביל להיות אישה. אז זה עמל אחר, עמל פחות אגרסיבי, אבל לא פחות תובעני, לא פחות קל. אין שם פחות איסורים. איסורים שאני מייסר את עצמי, זה לא דומה בכלל למה שאחר מכריח אותי. איסורים שאני מייסר את עצמי, אני מוכן. בשמחה אפילו. כל טוב.